שלום רב למאזינים היקרים בפינתנו צופי ישועה דברי שיחותיו של הרב צבי יהודה זצ"ל על ספר ישעיה כפי שנכתבו על ידי הרב יאיר אוריאל והפעם נעסוק בפרק ו' כאשר הנושא הוא סיבוכים בשמיעת דבר השם וכותב הרב פרק ו' הוא היסוד לנבואת ישעיהו. השליחות מתחילה בפסוק ת'. אחרי שישעיה התנדב ואומר הנני שלחני, פנה אליו ריבונו של עולם במילים, לך ואמרת לעם הזה. השליחות הראשונה לעם בפסוקים ת' י'. פרקים ז' י' ג', הפרקים הבאים, הם קבוצה אחת, שעניינה דברים כלפי פנים, כלפי עם ישראל. מפרק י"ג ואילך, ישנה קבוצת פרקים, כעשרה פרקים עד פרק כ"ג, שעניינה דבר השם כלפי חוץ, לעמים המקיפים את ארץ ישראל. משם, מפרק כ"ג עד ל"ט, עניינו של חזקיהו המלך. נראה שהרב לא דיבר על הפרקים כ"ד ל"ה שבקבוצת פרקים אלו העסק של דברי הנבואה בתיאור המצבים הקשים בדרך הטיפול האלוקית המבשרת את היצירה כולה. משם והלאה, מפרק מ' ואילך, עניין הגאולה בכלל. ובכן, קבוצה ראשונה לישראל, כפי שהזכרנו מפרקים ז' עד י' ג', שנייה לגויים. רק בעובדיה וביונה, ספרי הנביאים עובדיה ויונה, יש נבואות רק לגויים. נבואה עניינה היא ראשית כל פנימה לישראל, לעם השם. הנביא הוא יוצא מעם השם, הוא פרי הילולים של קדושת האומה, והוא פונה גם לעם השם. החי והקיים והגיבור. הכתובת היא אלינו, לעם השם. נשמת העולם. הפנים הוא מרכז, לב שבאומות. עם ישראל נקרא לב שבאומות, על פי דברי רבי יהודה הלוי, מוח שבאומות, על פי דברי הזוהר, שהרב התייחס עליהם, על מרכזיותו של עם ישראל. זה ברוחניות ובגשמיות. עם ישראל, גם באופן רוחני וגם באופן גשמי, משמש כלב ומוח של העולם. מסביב יש 70 אומות. יש אומות רחוקות ויש אומות קרובות. מהחזון כלפי פנים באים למסעות כלפי חוץ. דברי ישעיה ביחס לנביאים, לאומות העולם, לגויים מתחילות בדרך כלל, הנבואות שלו מתחילות במילים מסע, מסע דבר השם. מתוך ההתמלאות בפנים באה הקרנה כלפי חוץ, ומתוך ירידות ועליות, משברים, תיקונים, החלקים הראשונים של ספר ישעיה, מופיע האור הגדול. הפרקים האחרונים, פרקי הנחמה, עוסקים בגאולה הגדולה. אז אפשר לראות את פרקי הגאולה הגדולים שצומחים באופן טבעי מתוך עוצמתו הרוחנית של ישראל. אחז, הזכרנו בפעם שעברה על רשעותו של אחז שניסה לעקור את התורה. תיאור רשעותו מתחילה מפרק ז' בימי אחז, ועולה והולכת עד פרק י' א'. בפרק י' יש נבואה קצרה על על הגאולה, ויצא חוטר מגזע ישי. ושורש ישי נוגע לעולם כולו. מדובר שם שאותו החוטר שיוצא מגזע ישי, משיח בן דוד, יביא שלום לעולם כולו. מאז ועד הנה. על אחז מסופר במלאכים ב' כי התרפס לפני הגויים בתרבותם. מתוך כך נהג ברשעות כלפי אנשי התורה בישראל. כל הסיבוכים שעיוות המשפט והרס החברה מתחילים מתוך השתעבדות רוחנית של בית ישראל לפני הגויים. גם אז וגם היום, אלו שנמשכים אחרי התרבות של הגויים והם המנהיגים את ישראל, הם האכזרים ופוגעים יותר בעם שלהם, בעם ישראל. מתוך זה מובן מה תפקידו של הפרק הקצר על המשיח. העסק בשחרור רוח ישראל ולאור זה תיקון העולם כולו. כלומר, לא ייתכן לגאול את העולם לפני שעם ישראל יהיה עצמאי, לפני שרוחו שמפעמת את התרבות שלו תהיה מקורית אלוקית. רק אם רוח נבואית קדושה יוכל להשפיע אור על העולם, לא כשהוא משועבד באופן רוחני לגויים. קצת יותר שחרור, קצת יותר שלטון פנימי של עם ישראל, אינו נוגע רק לנו, אלא לעולם כולו. הרצון של עם ישראל לשמור על ארצו, לא למסור אותה בידי גויים. הרצון שלו לשמור על עקרונותיו הגדולים, על יום השבת, על קדושתה של ירושלים. יש בהם אחריות לא רק לעצמנו, אלא לעולם כולו. העולם כולו מצפה להופעת עם קודש, שייתן לעולם קצת אור, קצת ברכה, מהקודש העליון שמגיע לישראל. כך מגיעים לפרקים של ביום ההוא, היום הגדול, יום הגאולה. לשם אנו מגיעים מתוך אותו הפרק, מתוך המצב המסובך והמבולבל שבימי אחז. לשם אנו מגיעים קודם בפרקים ט' וי'. מלכי אשור שמופיעים ומאיימים על קיומה של מלכות ישראל. האדם מוגדר כמדבר. יסודו של האדם הוא אדם המקבל, השומע, קולט וממלא את כל עצמותיו, ממלא את כל מהותו. מתוך כך יש לו מה להשמיע, מה לדבר. על דברי תורה אנו אומרים, מפי השמועה נאמרו. אוזן ששמעה על הר סיני. כמו שערך האדם מתבטא בדיבור המגלה את הצד הרוחני שבו, כך יסוד עניינו של האדם הבריא, השלם, המוסרי, היא השמיעה. הקליטה הבליעה, היכולת של האדם לשמוע ולעכל הבנות רוחניות, לשמוע דברים שגדולים ממנו והוא יכול לקלוט אותם ולהפנים אותם עד שיאחזו בנשמתו שלו. אותו דבר ראייה, גם הראייה היא סוג של קליטת העולם החיצוני, העולם המקיף, הגבוה או הנמוך, אל אישיותו של האדם. כך נראה בגמרא שיש לנו, כשחזל באים להביא ראיות, אז בגמרא בתלמוד בבלי מתחילים עם תשמע, בוא ושמע. הזוהר לעומת זאת, כשרוצה להופיע רעיונות גדולים, הוא מתחיל במילים תחזה, בוא וראה. כל העולם רואים, כל העם רואים את הקולות, כך נאמר במעמד הר סיני. לא רק שמעו את דבר השם, הייתה שם ראייה גדולה. כאן היסוד לכל הנבואה, שמעו שמוע. יש סיבוכים בסדר השמיעה והראייה. ישעיה פונה לעם ואומר להם לשמוע. כנראה שהשמיעה שלהם היא לא טובה. וכך הוא אומר להם, שמעו שמוע ואל תבינו, ראו ראו ואל תדעו. הם שומעים ורואים, אבל לא יודעים מה לשמוע ואיך לשמוע ואיך לקלוט את הדברים. במקום לשמוע את הדברים הגדולים של ריבונו של עולם, הם קשובים לדברים קטנים. במקום לראות את המהלכים האלוקיים, הם רואים את הקטנות שמקיפה אותם מלמטה. כך היה עד ימינו אנו, אלו דברי הרב. עד ימינו אנו ישנם כאלה שלא רואים ולא שומעים. מסביב נראה ונשבע, ממלכות נופלות, ישראל נגאל, ולא רואים ולא שומעים. בזמננו אנו רואים כיצד עם ישראל אחרי אלפי שנים חוזר לארצו, מקים את מלכותו, ממלכות גדולות נפלו ונופלות, וצריך להבין שריבונו של עולם חוזר להאיר מאורו הגדול על עם ישראל, וישנם כאלה שלא מבינים ולא מבדילים עדיין בין ישראל לאומות, ולא יודעים להכיר את השליחות הגדולה של עם ישראל. ואומר הרב, מה איתכם? מה העניינים? ולא שומעים. בזמן הנבואה ארם נופלת, אשור עולה, ואחז ממשיך בפולחן עבודה זרה של מלכי ארם. בזמננו מלחמות עולם, מעצמות מתחלפות, ישראל זוכים למדינה, וישנם כאלה שממשיכים את חייהם כאילו לא קרה כלום. כמובן, כשהורסים בתי מדרשות וזונים אחרי תרבות נחר. כך הוא תיאור הגמרא ביחס לאחז, שנקרא אחז על שם שאיחז, סגר בתי מדרשות. אין לו יחס לתורה, אין לו יחס למקורות של עם ישראל. כמובן שאין רואים ואין שומעים ואין מבינים. יסוד האדם לפני הדיבור, הוא השומע ומתוך כך מדבר. האדם לומד לדבר אחרי שהוא לומד לשמוע, וישנם כאלה שלא שומעים, לא מקשיבים. שני הפסוקים האלה, שמעו שמוע ואל תבינו, וראו ראו ואל תדעו, הם הפותחים את נבואת ישעיה, כך אומר לו השם, לך ואמרת לעם הזה, שמעו שמוע וכו'. שני דברים שהם דבר אחד, חוסר השמיעה אשר מקומה לפני הדיבור. הדבר נמשך בהלכה. במסכת בבא קמא מדובר על אדם שהזיק לחברו. ישנו מי שסימא את חברו וחייב לשלם דמי עינו. מי שקטע את ידו של חברו משלם דמי ידו. רגלו דמי רגלו. אבל אם חרשו, אם גרם לאדם להיות פרש, שאיננו שומע, נותן דמי כולו. הכוונה היא, בדברי הגמרא, שאדם שאיננו שומע, מאבד את ערכו האמיתי בתור אדם. ולכן מי שגרם לפרשות אצל חברו, חייב לשלם לו כאילו הרג אותו. אם כך, השמיעה, הקליטה, היא עיקר אישיותו של האדם. גם בתורה נזכר בדיני נזיקין בפרשת משפטים, עין תחת עין, יד תחת יד, שן תחת שן, אבל לא הזכירה התורה אוזן תחת אוזן, כיוון שאם חרשו נותן לו דמי כולו. בהמשך ישעיה מזדעזע מתיאור הפורענות שממשמש ובא, והוא פונה לשם ואומר, עד מתי? על מה עבדה הארץ? אותה שאלה שירמיהו הנביא כשרואה את החורבן שואל, על מה עבדה הארץ? שואל ישעיה, עד מתי? עד מתי תימשך הפורענות? על מה עבדה הארץ? כלומר יושבי הארץ, כיוון שיש שייכות פנימית, אמיתית, אלוקית בין האדם והארץ. יש קשר בין עם ישראל לארץ ישראל. זה לא רק קשר חיצוני של אדם שעומד על אדמה. יש משהו פנימי בארץ ישראל שקשור עם עם ישראל. וכשהקשר נחלש וניתק, הרי זה הזדעזעות, זאת עבדת הארץ. וכך נאמר בישעיה, והאדמה תישאה שממה. ניתוק הקשר בין ישראל לארץ, ורבה העזובה בקרב הארץ. רק אחרי פרק זה, פרק ו', אפשר להגיע לפרק ז'. יחד עם הסיבוכים של כל הניתוק והסיבוך, ואחר כך ועוד באה עשירייה ושבה ביתה לבאר, חזרה אל הכלל, חזרה אל כלל העם של מצבת בם זרע קודש מצבתה. יש יסוד של קודש בעם ישראל שלעולם לא יחרב. יש בזה הוראה שגם אחרי החטא, אחרי הסיבוכים, כלל ישראל קיים, ועם ישראל יצא מכל הסיבוכים, מכל החטאים, ומתוך כך, מכל הגלויות, לגאולה שלמה, שנזכה בעזרת השם גם בימינו, להיות שותפים ביציאה מהחטאים, ומתוך כך שותפים בבניין הגאולה, אמן כן יהי רצון.